טוב, שלום וברכה, צהריים טובים. אנחנו לומדים מהשילוח לפרשת ויחי. יש פה דיבורים חשובים מאוד. הקדמה לדיבור הראשון. בסוף הפרשה, האחים חוששים מיוסף, לכן הם פונים אליו, נכון? אחרי פטירת יעקב אבינו. אז המדרש שואל מה גרם לאחים לחשוד ביוסף. והמדרש אומר שעד פטירת יעקב, יוסף היה אוכל עם האחים. אבל אחרי פטירת יעקב, הוא הפסיק לאכול איתם. ואז כתוצאה מהדבר הזה, הם חשדו שאולי הוא מקפיד עליהם וזה, ואז הם פנו אליו. זה ההקדמה, בואו נראה מה הוא אומר מהשילוח. ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. בזה העניין, הראה השם יתברך, איך היה באפשר להביא השבטים בגלות מצרים, ועיקר היה הפירוד שהתחילו להיפרד, כי בעת שישראל באחדות לא יוכל לשלוט עליהם שום דבר. זה, קודם כל, הוא מניח כאן שאלה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו מפרשים באופן פשוט שאיך התחיל השעבוד. עם ישראל היו עובדים במצרים, ולאט לאט מצרים התחילו לשעבד אותם. מהשילוח אומר לא, השעבוד לא יכול להתחיל אם אין איזו סיבה רוחנית. אם עם ישראל הם נמצאים, בני ישראל, עדיין לא עם, בני ישראל, הם נמצאים באיזה מצב רוחני מתוקן, אף אחד לא יכול לשלוט עליהם. נכון, אומרים את זה גם על אפילו על אדם יחיד. אם אדם הוא צלם אלוהים מאיר בו, אז שום בעל חיים לא יכול לתקוף אותו, בסדר? אז גם פה, היכולת של המצרים להתחיל לחדור ולחלחל בתוך עם ישראל, זה איזשהו פירוד שהתחיל בתוכה. מהו הפירוד? הוא אומר כאן. קודם כל, זה כלל מאוד מאוד מדהים, כי בעת שישראל באחדות, כמה אנחנו צריכים את הכלל הזה היום, לא יוכל לשלוט עליהם שום דבר. והעניין בזה היה שפירש יוסף מן השבטים. כי בעוד שיעקב אינו היה קיים, לא היה ניכר ממנו, מיעקב, מי הוא הגדול שבשבטים. כי לפעמים היה מקרב את זה יותר, ולפעמים את זה יותר. איזה שישר בעיניו, באותה שעה, יעקב כל פעם היה קורא לבן אחר שמקרב אותו. אך קודם לפטירתו, בשעה שברחם, ואמר ליהודה, השתחוו לך בני אביך, אז הכירו כולם כי יהודה כבר בערך. עכשיו יש פה בעיה. בסוף ימיו של יעקב הוא הגדיר שיהודה הוא המלך, הוא האח המוביל. ואז יוסף היה בבעיה. ולכן לא היה יוסף יודע איך להתנהג. מה הוא יעשה? אם לא הושיב את יהודה בראש, הלא הוא, הכוונה יוסף, מלך. ואסור לזזל במלך. ואם שישב הוא בעצמו בראש יוסף, הלא יודע בעצמו כי יהודה הוא הראש. כאילו, אז הוא בדרך כלל לא מוצא מה הוא יעשה. לכן מה הפתרון שלו היה? על כן, ישב בפני עצמו ולא עם השבטים. אתה אומר, אני אמרתי את זה על סעודה, ככה, משום מה, ככה הבנתי. לא, נראה לי שזה היה בזמן. מה? כן, ככה נראה לי. אז יוסף לא יודע איך להתנהג, ואם להושיב את יהודה בראש, הוא מלך ואסור זה במלך, ואם ישב הוא בעצמו בראש, אז הוא יודע בעצמו, כי יהודה הראש, על כן ישב בפני עצמו ולא עם השבטים. והשבטים דנו אותו שעשה זאת מחמת שנאה, ולכך נהנשו להיות בגלות, כי היה להם לדונו לקו זכות. וכאן רבותיי, מהשילוח, הוא יגיד את זה עוד טיפה בהמשך, אבל אולי נפתח את זה כבר כעת, הוא מדבר על הסוגיה של לימוד זכות. מה זה לימוד זכות? נכון? היה להם לשבטים לדונו לקף זכות, ומיד... טוב, אחרי זה נמשיך למשפטים האחרים. הוא אומר, אדם צריך תמיד להתפלל לפני השם יתברך, שתמיד ידון זכות. מה הכוונה? אז אתם מכירים את זה, הולכים בשבת, כילדים קטנים, רואים אוטו, נוסע, אבא, מה זה האוטו? אז אתה אומר, יולדת, נכון? אז עוד יולדת. כולם יולדים, כולם בדיוק יולדים בשבת. זה לא לימוד זכות. זה... לימוד זכות זאת האפשרות לתת פרשנות אמינה, אפשרית, אחרת לאותו אירוע. בסדר? אבל פרשנות, אם היינו לומדים כאן תניה, אז היינו אומרים שבאמת הצדיק, זה הדיפולט הראשון שיוצא לו. הצדיק שהוא רואה מישהו, הוא קודם כל חושב עליו טובה. ואם יתברר הפוך, אז הוא אומר, טוב, אנחנו לא שם. ולכן כנראה שהדבר הראשון שיצא לנו זה האפשרות הפחות טובה. אתם מכירים, יש כזה מבנה ידוע, אפרט. אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. האירוע הוא אירוע, העובדה היא עובדה. לפעמים גם על העובדות אפשר להתווכח, אבל נגיד שעל העובדות אי אפשר להתווכח. אבל מה הפרשנות? זה תלוי בך. קבעת עם חבר, היית צריך, נגיד, מישהו, רובן היה צריך הלוואה משימון. אז עד שהוא התקשר, הוא התלבט והתחבט מלא פעמים, איך הוא יבקש ולא נעים לו וזה, טוב. בסוף הוא עזר עוז והרים טלפון לשימון, שמע, אני צריך לך טובה אישית וזה, בוא נקבע. אין בעיה, אחי, חברים, הכל טוב, מחר ב-4. רובן מגיע כבר ב-3:55, מחכה, לב דופק. מגיע 4, שימון איננו. 4:05, טוב. 4:10 עוברת לו מחשבה, אז... איזה חבר זה? אמרתי לו שזה מה שאני צריך, אני... מה... 4:15 הוא אומר, זה היה טעות שהתקשרתי אליו. ב-4:20 הוא אומר, אני גם בחיים לא אדבר איתו. איך הוא מזלזל בי, איך הוא זה, חשבתי שהוא חבר. ב-4:30 הוא כבר איבד. ב-4:35 שימון מופיע. עכשיו הוא גם מנסה להתקשר אליו, שלוח הודעה, הוא לא עונה, לא מגיב. הוא אומר לו, יש לו שם, אחי, אני תקשיב, יצאתי לדרך, איך, איזה הפגנה בכביש 4, הכל חסום, בא להתקשר אליך, פרטנר, נפל הטלפון, בפרטנר נפלה הרשת אתמול. וכל זה, אני לא יודע איך אני מודיע לך, זה אחי, סליחה. שטויות, מה נראה לך? אני ידעתי שאתה, הכל בסדר, לא? זה ברור, מה? מה, לא יכולת לחשוב על זה לפני כן? זה דבר כזה יכול לקרות, שאדם מתעכב מסיבה כזו או אחרת, חבר שלך. כלומר, האירוע הבודד עומד תמיד בהקשר של מערכות החיים השלמות. האחים, אתם מכירים את יוסף. הוא 17 שנה מפרנס אתכם, הוא ניחם אתכם, דיבר על לבכם. עכשיו הוא לא יושב איתכם. בסדר, אז אתם מיד נבלים, לגיטימי, אנחנו לא מתווכחים עם הבעלה. אבל האם אתם לא מסוגלים ללמד זכות הכוונה לספר סיפור אפשרי אחר בעל רמת אמינות סבירה לאותה אירוע? לתת פרשנות, באפרט, פרשנות אחרת לדבר הזה, ואז גם הרגש יהיה אחר וגם התגובה תהיה אחרת. זה הטעות, זה הטעות של זה. זה מה שמקשיב לך בלימוד זכות. עכשיו, למרבה הפלא, וכאן הוותיקים ממני, אני חושב שיענינו בהסכמה, מה מתברר הרבה מאוד פעמים? שהלימוד זכות שעשית, היכולת לפתוח עוד אפשרות לסיפור, הרבה מאוד פעמים מתברר שזה מה שהיה באמת. וואלה, זה מה שהיה באמת. שבאמת זו הסיטואציה. זה יצא שהם מאוד מאוד רגישים. מרוב הבושה שהם מתביישים ממה שהם עשו, כל דבר קטן מיד מזכיר להם את זה. אז אומר המאה השילוח, אבל בסדר, הוא לא מתווכח עם זה. הוא אפילו, תראה, למשפט שלא קראנו, וגם ליוסף נחשב לחטא על אשר הניח להם מקום לטעות בו. גם אתה, יוסף, יודע שהם על הקצה. אתה יודע שהם, אתה לא אמור לתת להם איזה מקום שהם יתחילו לחשוד שאתה עוד פעם כועס עליהם. אבל עובדתית, זה יצר פירוד בתוך עם ישראל. קטן. שהאחים חושבים שעדיין הוא יצטרך להגיד מאה שילוח, אוקיי, אז איך יוסף היה אמור לפתור את הבעיה? איך הוא יישב, אתה יכול להגיד את זה. כן, רבי חיים. כן.
ידוע שיש כבר תיק שמונח, 400 של גר יהיה זרעך ועץ עולם לעבודו, זה נמצא, למה עכשיו נשלח את זה לזה?
אתה שואל שאלה פרשנית, אני אענה עליה, בסדר? קודם כל 400 שנה, זה בהחלט אפשר לפרש את זה, מקסימום 400 שנה, יכול להיות פחות, לא יותר מ-400 שנה.
הוא מגלגל פה את זה כאילו על הסיפור הזה.
זה... אז אתה יכול לשאול את זה על הכל, גם על מכירת יוסף וגם וגם וגם. יש גזירה, יש חשבונות של הקדוש ברוך הוא, אבל בסוף הגזירה מתגלגלת, ומי אחראי לגלגל אותה, אז תלוי בנו. וגם הגזרה עצמה, יש לה כל מיני רמות ביצוע. יכול להיות שזה יהיה פחות מ-400 שנה. כמו שהיה בסוף, היה 210 שנים. ומתוך ה-210 האלו, הוא מדבר כאן על השיעבוד. לא כל ה-210 היו בשיעבוד. כמה?
86.
למה אתה אומר 86?
שיעבדו בפועל פרח?
כן? מאיפה אתה יודע את זה? החשבון לא יוצא ככה. מה המלעוז אומר את זה? כי החשבון אומר שהשיעבוד התחיל עד שאחרון האחים נפטר. לוי נפטר בגיל
137.
לא, אבל על זה יש לי קושייה. איך זה 86 שנה? לא, אני שואל את השאלה הפשוטה. הם היו במצרים 210 שנים? אני מבין. הבנתי, יפה, אז בסדר, הבנתי, זה מסתדר. 86 שנה עבודת פרך, אבל השעבוד התחיל, זה חשוב. לוי נפטר בגיל 137, ולוי הגיע למצרים בגיל 44. יוסף הוא בן 39, נכון? הוא בן 30 שעומד לפני פרעה, 7 שנות צבא, עוד שנתיים רעב, ולוי גדול מיוסף בערך ב-4 שנים, 4-5 שנים, אז הוא הגיע בין 45-44, הוא נפטר, אז 90 שנה. אז מתוך ה-90 שנה, מתוך ה-210, 90 שנה לא היה שום שיעבוד. אז, ואז 120 שנה מחולקים ל-48, בסדר. כל פנים, זה הקושיות שאתה מקשה, זה על הקדוש ברוך הוא כביכול. יש גזרה, אבל מי אמר איך היא מתגלגלת? יוכל להתגלגל בכל מיני צורות. פחות מ-400, או גם ה-400 האלה יש שיעבוד קל. אז האחים, בפירוט שנוצר כאן, נתנו למצרים יד להיכנס. טוב, כל פנים, אני חוזר לסוגיה של לימוד זכות. אז איך מלמדים זכות? לא בצורה, כאילו, כן, כמו שאמרתי לכם, היולדות וכל הדברים האלו. לימוד זכות אמיתי זה על כל אחד, בן אדם על חברו, בעל על אשתו, אישה על בעלה, הורים על ילדיהם, ילדים גם על ההורים. זה לנסות לייצר סיפור אחר לאותו אירוע. יכול להיות. יכול מאוד להיות. זה קרה לי מלא מלא פעמים, שאתה קורא איזה משהו, איך זה יכול להיות? רגע. מה?
האופי של האדם הוא דווקא לא...
בסדר.
נכון.
אז צריך להתגבר, להתאמץ, להגיד בסדר, הבנתי, אני לא נלחם בזה, אני לא אומר, אי, חבל שעל ההתחלה אני רואה דברים לא טובים. בסדר, זה המציאות. אבל עכשיו אחרי שאתה דברים טובים, יש אפשרות אחרת גם? יכול להיות. השבוע, שבוע נסעתי...
שבוע נסעתי...
כן, נכון. טוב, אז על רבי עקיבא קל לנו ללמוד, אבל בואו נלמד על עצמנו. שבוע נסעתי באוטובוס, כל שבוע אני נסע הרבה באוטובוסים, פתח תקווה, ירושלים פתח תקווה זה היה. עכשיו אני, האוטובוס אצלי זה זמן גם מנוחה וגם אני מספיק הרבה דברים ולומד הרבה דברים, כל פנים אני צריך שקט. לא, לא, זה לא ספרייה, כן, אבל שלא, שאנשים יתנהגו בצורה תרבותית, מינימלית, שכולל בתוכה, שאם אתה שומע את זה משהו בטלפון שלך, שים אוזניות. ולאחרונה יותר ויותר אנשים לא רואים צורך לשים אוזניות, רואים את הטלפון וכאילו, וזה, לי זה מפריע. אז ישב מאחורי איזה מישהו והוא שם איזה משהו בקולי קולות. ואני מתלבט תמיד להעיר, לא להעיר, מה אני צריך להעיר, אני אקום וזה, אבל זה היה כל כך לא שייך, וגם היה שעת לילה כבר, זה היה יחסית מאוחר, זה לא. אז הסתובבתי אליו, עשיתי לו כזה ככה. כאילו, תסמן לו שזה, והוא מסתכל עליי והוא לא רואה את ה... אז הוא אמרתי, וואו, הוא כאילו מתעלם ממני, מה זה, עד כדי כך? מנותק. לא, אז אני מסמן לו. בקיצור, הוא היה עיוור. אבל בלי שרואים את זה. הוא כאילו, ככה. אז הוא אמרתי, אתה רואה? בסדר, אז... טוב, אז זה, כמובן, זה, קמתי, עברתי מקום, מקום אחר, שלא יפריע לי ה... אז זה מה שהוא אומר. קורה, הדברים האלו. אז... וגם ליוסף נחשב לחטא, על אשר הניח מקום לטעות בו, כי באמת, היה לו להתנהג שהוא יושב בראש, מאחר שלטת הוא מלך. מה צריך יושב, יוסף יושבת בראש? אך בליבו היה צריך לדע, כי יהודה גדול ממנו. כלומר, אני יושב בראש, אבל בלב אני כמובן אומר לעצמי, זה שאני יושב בראש זה רק בגלל הרשמיות, אבל באמת יהודה גדול ממני. בסדר? זה קצת, נכון. מה גזרת הכתוב? בסדר, אבל עדיין, מבחינה נפשית, הוא מרגיש שיש פה התנגשות מלאכים, הנה המלאכים נועדו, עברו יחדיו, נכון? ובאמת, מאחר שהשבטים טעו בו, היה נמצא בדבר שמץ מינהו לעיני אדם. כלומר, יוסף ודאי לא התכוון לבטא איזה קפידה כלפי האחים. אבל מכיוון שהאחים טעו, אז הם לא טעו לגמרי. זה היה נראה מבחוץ כמו קפידה. כלומר, הוא יכול היה גם לשבת בנפרד בצורה אחרת. להגיד לה, זה היה נראה לא טוב. בקיצור, אז בדיבור הזה הוא מפנה אותנו גם לרגישות. איפה שיש מתח קודם, אז צריך רגישות יתר. כדי לא... מה? כן, בדיוק, זה צף. ודבר אחד. דבר שני, צריך ללמד זכות. ולימוד זכות זה לא משהו דמיוני, אלא זה לתת פרשנות אפשרית אחרת לאותו אירוע, שפעמים רבות מתגלה שהפרשנות האחרת שנתת היא הסיפור בעצמו. ועל זה צריך האדם להתפלל תמיד לפני השם יתברך. שלא יבוא בדעתו לדון את חברו לחוב, צריך להתפלל על זה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו לימוד זכות אמיתי. וגם שחברו לא ידון אותו לחוב. ועל זה נהנשו השבטים שעברו על שהיו צריכים לדונו לכף זכות. כאילו, הטענה כלפי השבטים, 17 שנה יוסף מחלקל אתכם. ראיתם שהוא סלח לכם, ראיתם שהוא מחל לכם, ראיתם שהוא פייס אתכם וזה. אתם חושדים בו עכשיו אחרי 17 שנה? מה? טענה כלפי אחים. וזה, הוא אומר, זה הפירוד המיקרוסקופי, אם תרצו שהתחיל. אבל ברגע שהפירוד מתחיל, כבר מצרים יכולים לדחוף את הדחופת הזה שלהם. טוב, הלאה. כאן יש למאה שילוח רצף ביאורים נפלאים על הברכות שברך יעקב את הבנים שלו. קודם כל, יש כאן בפרשה הגדרה נפלאה לברכה. מה זה ברכה? אני מברך אותך שתהיה עשיר. מי אמר שזה ברכה? מי אמר שזה טוב לך? מי אמר? עכשיו איזה אחד בארצות הברית זכה ב-14 מיליארד דולר. הסיכוי, אתם יודעים, זה נתון מעניין ביותר. סתם, נתון. בדקו את הזוכים הגדולים ביותר. גם בארץ בדקו את זה וגם בארצות הברית. הזוכים בפרס הגדול בלוטו, רובם המוחלט. זה הביא עליהם אסון בלתי רגיל. הם, קיצור, כל החיים שלהם נהרסו. אז מה תגידו, מה המסקנה? הרבה כסף יכול להרוס בן אדם? לא נכון. כי בדקו במקביל את כל החבר'ה הצעירים שעשו אקזיטים. עשו אקזיטים בהייטק וקיבלו סכומים לא פחות גדולים. הכל בסדר. הכל בסדר. הם משיכים. מה? בדיוק. החבר'ה של הייטק, הם הולכים, לוקחים את הכסף, מקימים עוד חברה, עושים עוד אקזיט. אז השאלה אם אתה עמלת בשביל זה ועבדת, ואם אתה גם אחרי הזכייה הגדולה ממשיך לעבוד, וממשיך כאילו, אתה כבר לא צריך את הכסף, אתה נהנה מהיצירתיות, מה זה, או שאתה נופל עליך איזה אורות בלי כלים. כל פנים... כן. אז מה זה ברכה? הברכה של יעקב זה שבעצם הוא שם כל שבט על הנקודה שלו. בסדר? כשאתה נמצא על הנקודה, ברכה הרי זה נביאה, כשאתה נמצא על הנקודה שלך, אז אתה בברכה, אז אתה נובע. ואם אדם נמצא לא על הנקודה שלו, אז הוא לא, אז זה לא טוב, אז הוא תקוע. עכשיו, לפעמים זה על אותו מסלול. נגיד מורה, מורה מצוין, בכיתה, מלמד תלמידים אוהבים אותו. אז המערכת תרצה להגיד לו, אוקיי, בוא, אתה מורה, תהיה רכז שכבה. טוב, רכז שכבה, זה עדיין עם לא כיתה אחת, זה 4 כיתות נגיד, בסדר. רכז שכבה מצוין, הוא טוב, בוא תהיה מנהל. מנהל? מה? אתה אומר, אנחנו יכולים, לא, יכול להיות שהוא יהיה מנהל טוב, אנחנו יכולים גם לבדוק. כי יכול להיות שהפסדנו מורה מצוין והרווחנו מנהל גרוע. כי מנהל זה כבר מקצוע אחר, זה כבר רוב הזמן עם מבוגרים, לא עם תלמידים, עם הצוות. ואז מפקח, זה רק עם מבוגרים. החלפת מקצוע בעצם, נכון שזו אותה מערכת. אבל המערכת הציעה לך בעצם פה שינוי מקצועי. אז היכולת של האדם לדעת מה הנקודה שלי ולעמוד עליה, או שמישהו אומר לך מה הנקודה, פעם היו על זה הולכים לנביא. הנביא אומר לאדם, מה השליחות שלו? כשאדם נמצא על הנקודה שלו ועל השליחות שלו, אז הוא מביא ברכה לעצמו ולאחרים, וכן על זה הדרך. אז בואו נראה. ראובן בחורי עתה, פחז כמיים אל תותר. אם כוונת יעקב אבינו על ראובן היה רק לקנטר אותו, אתה פחז כמיים ואתה זה, אז מה עכשיו סוף ימיו של יעקב, זה מה שיש לו לקנטר את הבנים שלו? אם כן, היה לו להתחיל פחז כמיים. נכון? מה זה בחורי עתה? אתה תגיד ראובן, פחז כמיים. מה זה בחורי עתה? הוא לא יודע שהוא ראובן? אכן היה בזה קצת ברכה לראובן. שזהו מידת ראובן, שבכל ענייניו יהיה ההתחלה שלו טוב מאוד. הן בפעולות והן בכל דבר יהיה המושכל ראשון שלו גדול ביתר סט ויתר עוז. אך אינו יוכל לגמור המעשה שתהיה נגמרת כפי ההתחלה שהתחיל. וזהו פירוש הפסוק על תותר שאינו יכול לגמור כפי התחלתו. זה נפלא. נפלא. כן, יודעת לו לקו זכות. כן, את יעקב אבינו. אבל זה נפלא. הוא אומר לראובן, תקשיב ראובן, איך היינו קוראים לזה היום? למקצוע הזה? יזם. יזם. יזם בא, יש לו רעיונות, הוא זה. אחר כך הוא משאיר את זה למנכלים וכל מיני קבלנים, טוב, תעשו את זה. אבל הוא, יש לו כל מיני רעיונות. יש כאלו שהם אלופי הביצוע, אבל אין להם את היוזמה. אומר יעקב לראובן, אתה יזם. יש לך, הוא קורא לזה מושכל ראשון, אתה... באינטואיציה, יודע מה צריך לעשות, כאילו איך זה ייראה, אבל עכשיו לגבש את זה לתוכנית עבודה סדורה, עם לוחות זמנים וכתבי כמויות ותמחורים ועלויות, זה לא אתה. אז נגיד, אנשים כאלה צריכים תמיד שותף, בסדר? אתה תהיה הוא שחושב בגדול והרעיון, ובסוף יבוא איזה שותף ויגיד, אוקיי, כדי שזה יקרה צריך את זה וזה וזה ואת כל הדברים האלו. אז זה נפלא הדבר הזה, הברכה של היזמות, זה הזכיר לי, כן, היה פעם לפני כמה שנים הגיעו לכאן מסינגפור, לעשות סיור במערכת החינוך שלנו. מדוע? כי סינגפור, מבחינת בגרות וכל, זה מדינה כזה נורא מתוקתקת וזה, והבגרויות שלהם, זה כולם שם 105 יחידות מתמטיקה, והכל ככה זה, אבל כשמגיעים לעולם האמיתי ולהייטק, יש להם כמעט 0 חברות הייטק. ופה מדינת ישראל היא מספר אחת בעולם, במספרים מוחלטים, נדמה לי, בכמות סטארט-אפים לשנה, לא ביחס לאוכלוסייה, אלא באופן קטגורי. אז הם נגנבו, איך זה קורה? הם באו לכאן, ראו פה את החינוך הים תיכוני שיש פה, כן? בתיכון. בדיוק, הגמישות, הקומבינות, לא מפה אז משם, נעשה, כל החשיבה הזאתי הזה, זה מה שבסוף נותן לאנשים לעשות כל מיני פתרונות לבעיות. ואצלהם אתה חורג רגע מה... כן? יש לי חבר שפעם עבד ביבוא מסין, אז הוא רצה להביא חולצות עם הדפס, בגודל מסוים. עכשיו הוא אמר, אני אגיד להם את הגודל, את הסנטימטרים, הוא שלח להם חולצה, הוא גזר אותה בגודל, אמר להם, זה הגודל של ההדפס. מה, הוא קיבל חזרה מסין 1,000 חולצות גזורות. כן. אבל איזה סיפור של מה? יכול להיות, כן. בסוף, משה התעקש איתם, אמרו להם, לא, אתם צריכים לגמור. יפה. אז זה סטארט-אפ. פחז כמה ימל תותר, אכן היה קצת בחר לרובן, שזה מידת רובן שבכל ענייניו יהיה התחלה שלו טוב מאוד. הן בפעולות והן בכל דבר, יהיה המושכל ראשון שלו גדול ביתר סט ויתר עוז. אך אינו יוכל לגמור המעשה. בסדר. אז אם אתה לא יכול לגמור את המעשה, תיקח לך מנכ״ל טוב שהוא יגמור את המעשה. כל טוב. שתהיה נגמרת כפי ההתחלה שהתחיל. וזהו פירוש הפסוק על תותר שאינו יכול לגמור כפי התחלתו. אז כאילו יעקב אומר לו, אל תתבאס מזה. אל תצטער, זה הברכה שלך. אתה יכול להתחיל דברים, מישהו אחר יסיים. אבל אתה התחלת, זה כמו... יש את משפחת ליבי הצדיקים עם החוות. מה הם עושים כל היום? הם מקימים חוות. ברגע שהחווה הוקמה, הם ממשיכים הלאה. החווה הבאה. ועם משפחות, יאללה, אתם תהיו כאן, הם ממשיכים. אז הם כל הזמן מתחילים חוות. אחרי זה אנשים אחרים באים, ממשיכים, מבססים וכן על זה הדרך. אז זה פירוש נפלא לראובן. מישהו משבט ראובן, הוא יש לו ראש של יזם. כל הזמן, טוב. גד. גד גדוד יגודנו, גד מורה על הקטנות שנולד בקטנות מאוד. אני התלבטתי איך לפרש, מה זה נולד בקטנות? שהוא היה קטן, היה פג? אני חושב שלא. אני חושב שמה השילוח מתכוון, היום היינו אומרים את זה קטנוניות. זה מה שאנחנו אומרים. למה? מי זה גד? בן של מי? של בלהה, שפחת לאה. סליחה, של זלפה, שפחת לאה. עכשיו, למה זה? נכון, ותר אליה, כי ילדה, שיפחה את זה, ותיתן גם את זלפה שנתנה ליעקב. כלומר, מילא רחל, שמה, שאין לה ילדים, אז היא רוצה ילדים, אז היא נותנת את בלהה שפחתה, אבל לאה, יש לך ילדים. אז למה את נותנת את זלפה? זה קצת יש בזה מה? קטנות המוחין של איזה מין קנאה כזאת, וכתוב, תקנה רחל, אז כאילו גם כן מקנאה, אז... עכשיו, כתוב שם בגן, בתורה, כתוב מה? בלי א'. אתה שומע כאן מה? סוג של בגידה, כאילו, הפרת את מערכות, הכנסת עוד, רחל אין לה ברירה, כי אין לה ילדים, אבל לך יש ברירה. אז כאילו, גד נולד מאיזה חשבון קצת קטן, שאני רוצה גם ילדים, אפילו שכבר היו לה 4 ילדים בשלב הזה. כן, אז מה הפתרון? גד מורה על קטנות, שנולד בקטנות מאוד, ולכן קרא שמו גד, בשביל גרגיר קטן. כמו המן, כזרע גד לבן, נכון? על המן. ולכן ברכו יעקב אבינו בצוותא, גדוד יגודנו, שיהיה אוהב צוותא. וממילא, כשיתחבר לרבים, יהיה לו שלמות. כי כל הטובות זה כוח הגבורה נכלל בהתחברות שלום ואחדות. זה לא יאומן, אני כל פעם אני קורא את הדברים האלה מהשילוח ועוד כמה מדברים על האחדות בכל זה, וכשאתה מדבר על האחדות היום בעם ישראל, מסתכלים עליך ככה, מה אתה... שמאל, מה אתה... דברים פשוטים. כמה אחדות היא כלי מחזיק ברכה בעם ישראל. ואחדות זה לא רק בתחנות אוטובוס, אחדות זה איך שאתה מנהל את המדינה פה. טוב, כל פנים, מה הוא אומר לו? היא אומרת לגד, תקשיב, אתה לבד זה, זה אבל תהיה חלק, תתחבר. מה? תתחבר לו, תהיה חלק מי. זה מזכיר את המעלה של הערבות. נכון? הערבות. הערבות. הערבות, כן. האתרוג יש לו את המעלות שלו, והתלולה, והדס, כל הדברים האלו. הערבה, מה המעלה של הערבה? שהיא ביחד. הערבה אומרים בערמית אחוונה. והעץ של הערבות, זהו ככה נע ברוח, עלוליו כל אחד לבד. כל ענה, כל אחד שפיץ לבד. האתרוג, כל פרי, לפני עצמו. גם הדס, הוא אמנם שיח, אבל כל, אתה, זה, אתה מזוהה. הערבה היא כזאת, היא כמו איזו הרמוניה, ככה כמו מלא ביחד, כולם רוקדים ביחד, כולם. אחוונה, איזו אחווה טובה כזאת, משה ואהרון. זה המעלה של הערבה, המעלה היא ביחד. שמעתי בשם הרבי מצאנז, קלויזנבורג, הרב יקותיאל יהודה אלברשטרם, זכר צדיק לברכה, שהיה ניצול שואה כמובן, והקים את בית חולים לניאדו וכו' וכו'. אז הוא אומר, הוא אמר כך, מה עושים עם האתרוג אחרי סוכות? ריבה ליולדות. מה עושים עם הלולב? שומרים אותו לשרפת חמץ. מה עושים עם ההדס? להבדלה, לבשמים. מה עושים עם הערבות אחרי שחבטו אותם? אז מנהג אשכנז לשים אותם מעל הארון קודש. הערבות שחבטו. אז אומר הרב מקלייזנבורג, מי שחבטו אותו, הקדוש ברוך אומר, תביאו אותו אליי. הוא יהיה הכי קרוב אליי. החבוטים, היהודים החבוטים שנחבטו בצרות האלה שנשארו ביחד הם חבוטים, תביאו אותם אליי. אז גד, הזכרתי את זה בגלל גד, לאה אומרת לגד, בסדר, אתה נולדת מתוך חשבון שלי, אולי זה לא היה החשבון הכי מפואר וכל זה, אתה רוצה שלמות, תהיה חלק מהכלל, אל תעמוד לבד, תהיה. אז הוא אחד כזה של צוותא, של חברים, של חברות. גד גדוד יגודנו, יהיה אוהב צוותא, נכון? חבר'ה או ספרים, חבר'ה. יש כאלה הפוך, חבר'ה או ספרים, ספר. לא יודע, לא יודע. לא יודע. ממילא, כשהתחבר לרבים, יהיה לו שלמות, כל טוב, כל וכו'. טוב, יוסף. בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. מה זה בן פורת יוסף? אז אתם שומעים במילה פורת, פורת, מה זה פורת? רש"י אומר פורת בן חן. אבל פורת, יש לנו תף וצדיק, הם אותיות קרובות. והם יכולות להתחלף, כאילו. אז בן פורת, אתה יכול לשמוע בן פורץ. הוא הבן של הפריצה. יוסף פורץ. כלומר, ישועתו כהרף עין. כאן, בית המדרש הזה, אנחנו אמונים על גאולת ישראל, כימה כימה. נכון? עכשיו, מה זה כימה כימה? יש כאלה אומרים, כימה כימה זה לאט לאט. כימה, 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 כימה. אבל לא חייבים להגיד ככה. אפשר להגיד, כימה, 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 כימה. מהר. אבל בלי לדלג על אף שלב. אתה לא מדלג על אף שלב. יש. זה יכול להיות מהר. כמו מאיץ חלקיקים כזה, אבל אתה לא מדלג על אף שלב. אבל מתברר שישנה גם הנהגה שהיא לא כימה, כימה, אלא מה היא? בבת אחת. או, זה מה שהוא אומר. בואו נראה. שנתגדל בבת אחת כערף עין, ונתקיים בו כי מבית הסורים יצא למלוך, זה יוסף שיצא מבית האסורים ובבת אחת העירו הצלחתו. לא כימה כימה. נגיד אצל האחים זה היה כימה כימה. לאט לאט הם תקנו, לאט לאט הם חזרו בתשובה עד שיוסף נגלה עליהם. אצל יוסף בבת אחת ושנייה אחת, מ-0 ל-100. מאסיר חסר שם וחסר כלום בבור במצרים, בתוך יום הוא משתה למלך מצרים. טורף. ואף שמצינו בברכות שיושעתם של ישראל היא בהדרגה כימה כימה. אגב, המדרש, לא מספיק מכירים אותו וחבל. כולם מכירים את המדרש הזה של כימה כימה, אבל המדרש בירושלמי, אני אקרא לכם אותו. למה זה לא מוצא לי את זה? רגע, שנייה. המדרש בירושלמי אומר את הדבר הבא. אני לא מוצא את זה. רגע. כן, נתתי, מולי, סליחה. אומר המדרש ככה, זה מדרש שיר, רב השיר השירים פרשה ו'. מי זאת הנשקפה כמו שחר? רבי חייה ורבי שמעון בר חלפתא, הבו מהלכין בעד הבקעת ארבל בקריצתה. וראו הילד השחר שבקע אורה. אמר לו רבי שמעון, אמר לו רבי חייא בר רבה לרבי שמעון בר חלפתא, כך תהיה גאולתם של ישראל. מה אתם מכירים? כימה כימה. לא, יש פה כמה שלבים. מצפצפת, דכתיב, כי ישב בחושך השם אורלי, בתחילה היא באה כימה כימה, ואחר כך היא מנצנצת ובאה, ואחר כך פרה ורבה, ואחר כך מרתבת והולכת. כלומר, כימה כימה זה רק שלב ראשון, אבל אחרי השלב ראשון יש מה? פרה ורבה. ומצפצפת ובאה, ומנצנצת, ומרתבת והולכת, שזה דברים יותר דרמטיים, יותר מהירים. אז הוא אומר, בן פורת יוסף, זה אצל יוסף. בבת אחת עירו הצלחתו, באף שמצינו שישועתם של ישראל היא בהדרגה כימה כימה, כדידה בזוהר הקדוש, רבי יהודה פתח ואמר, מי זאת הנשקפה כמו שחר? יפקה לבנה ברק החבא, יפקה נתגלות, אינון ישראל, בזימנה דקוצ'ה בריחו יוקימלון, שהקדוש ברוך הוא, זה זוהר, מפורש, שהקדוש ברוך הוא יקים אותם ויופיקלון נתגלותה, כדן יפתח לון פיתחה דנאור הדקיק זהיר, הוא לאט לאט יאיר להם שלא יסתנברו בבת אחת מכל האור, ולבטר פיתחה אחרינה דהו רב מיני, עוד פתח יותר זה, זהיר עדי תתקף, לאט לאט עד שיהיה אור גדול. אבל עשיו לאו אחי, עשיו לא ככה, אלא בזימנה חדה נעיר לה והתאבד מן הזהיר זהיר, כן? עשיו בבת אחת הוא מאיר לו, והוא נאבד ממנו לאט לאט האימפריה הרומאית קורסת. אז לכאורה זה לא הסדר של בית יעקב. בית יעקב עולים לאט לאט, אבל גם בתוך העלייה לאט לאט יכולות להיות פריצות, והחוכמה היא להכיר בזה ולקבל את זה. מספרים על הגאון מווילנה שהיה הולך בחדרו והיה אומר, ריבונו של עולם, אנחנו מתעקשים על הפירוש הפסוק של הפירוש הפשוט של הפסוק. כתוב, אני השם בעיתה אחישנה. אז חז"ל אומרים, יש גאולת בעיתה, בזמן שלה, בעיתה בתף, ויש, אם לא זכו, בעיתה. אם זכו, אחישנה. אם זכו, הכל יקרה מהר. אבל הגר"א אומר, אבל פשוט לפסוק. גאולת בעיתה, אני השם בעיתה, ולמרות שזה בעיתה, בתוך הבעיתה יהיה אחישנה. כך, הקמת מדינת ישראל היא אירוע שמתכוננים אליו מבחינה פרקטית, ממשית, לפחות 70 שנה לפניו. מהקמת פתח תקווה והמושבות, אולי אפילו לפני, ודאי מהרצל, זה אירוע של 70 שנה לפחות. אז זה אירוע, בהחלט קימה קימה. מלחמת ששת הימים, בתוך הקימה קימה מהי? זה פריצה בלתי רגילה. אני כל הזמן אומר לעצמי, רק לנסוע. רק להניע את הזחלמים שהיו שם, המצ'וקמקים האלה, ולנסוע עד רמת הגולן, זה אמור להם לקחת יותר משישה ימים, בלי לראות כדור אחד. לא? שישה ימים. לקחו את סיני, רמת הגולן, יהודה ושומרון. עזה, שעתיים גמרו את העניין, קרב ברפיח, המשיכו הלאה. אנחנו מתבחבשים עם עזה, זה כבר שנתיים. אז יש דבר כזה. כשקורה הדבר הזה, מה? עת שערי רצון. אל תגיד, טוב, וזה, אני... קורה הדבר הזה, תגיד, הקדוש ברוך הוא עשה לי קפיצת דרך, אני הולך על זה. והיינו שלעקום יאיר הצלחתם בזימנה חדה למעלה מכוח כליהם. וכאן בישועת יוסף הייתה ישועה בזימנה חדה, בזמן אחד. אכן, זה היה ממה שנתברכו אבותינו. ואירה זרחה את שער אויביו. שלפעמים, כלומר, אירה זרחה את היכולות של האויב. אז לעשיו יש לו יכולת לעלות בבת אחת, אנחנו גם כן נקבל את האפשרות, את הירושה הזאת. שלפעמים יוכל הישראל לקבל ישועה למעלה מכוח כליו, ומכל מקום לא יתבטל. לא יהיה לזה ביטול, למרות שזה יהיה בבת אחת, זה אור בלי כלים, נצליח לייצר לזה כלים, זה יישאר אצלנו. ואז נקרא שירש שער אויביו, וזה נתקיים ביוסף הצדיק. וזה שברכו בברכת עלי עין, כמו דאמרו אינשי, לראות עין נתגדל, לראות עין נתגדל. וזה דעית שכל ההתחלות והישועות הן מזרה של רחל, ואחר כך תתפשט הישועה על כל ישראל כציפורים עפות כנגן השם צבאות. אני רוצה להגיד, אני רוצה טיפה להרחיב על זה, כי זה חשוב מאוד. זה נוגע למושג נוסף שנקרא עת רצון, או זה נקרא מוחין דגדלות. יש זמנים שבהם הקדוש ברוך הוא משפיע עליך. משפיע. החיים בגדול הם לא כאלו, החיים בגדול הם התקדמות משלב לשלב, אבל לפעמים יש בחיים איזה עת רצון שהכל משתנה. נגיד לאיינשטיין הייתה 1903 או 4, קראו לזה השנה המופלאה. בשנה אחת הוא פרסם 3 מאמרים בפיזיקה שהפכו את העולם. הוא היה מובטל באותה שנה, לא קיבלו אותו ללמד באוניברסיטה. אז הוא היה במשרד הרשם הפטנטים בשוויץ, ושם הוא הגע את התיאוריות שלו. אז זה מין משהו כזה, זה מין התפרצות כזאת. גם לכל אדם בחיים שלו יכול להיות איזה מין אירוע ש... אני גם זוכר את זה מהזה, שהיה זה קצת אחרי הגירוש, איזה שנה שכל השינויים, שזה הכל התרכז לשנה אחת, וממש הרגשתי את הדיבור הזה, שהתפקיד שלי זה לא להתנגד, לא להגיד, רגע, זה יותר מדי גדול בשבילי, לאט לאט, עכשיו זה קורה, לך על זה, תפתח את הידיים. זה נקרא את רצון. סיפר לי פעם איזה חבר שהם פתחו איזה מרכז לימודים כזה, והיה המון המון ביקוש. משהו של כמו נפש וכל זה, היה המון ביקוש. כאילו מרכז לטיפול נפשי, טיפול חסידי, משהו נפשי כזה. והיה המון ביקוש. אז הם התחילו לסנן. ואז אמר להם, איזה תלמיד חכם, אמר להם, תקשיבו, עכשיו יש ביקוש, כי עכשיו זה עת רצון. אתם בטוחים שזה יישאר ככה תמיד? אתם לא יודעים, יכול להיות. תפתחו! חלק ממי שמגיע, הוא לא מגיע כי הוא רוצה להיות מטפל, הוא מגיע כי הוא רוצה לטפל בעצמו, אבל לא תמיד נעים לך להגיד, אתה צריך טיפול, אז אתה אומר, אני הולך לקורס של מטפלים. תפתחו את הידיים. עת רצון, באמת פתחו. והם מאוד מודים על זה, כי באמת היו 4-5 שנים שבאמת היה המון המון ביקוש. אבל אחר כך הביקוש ירד, כי נפתחו עוד, עוד בית הספר כאלה ועוד אפשרויות, לא יודע, והצטמצם, אפילו זה אחרי זה נסגר. אז כשיש עת רצון, מישהו פעם אמר לי, איזה תלמיד שלמד כאן, הוא בדיוק השתחרר מהצבא ועשו להם סדנה, סדנת שחרור. אז מי שהעביר אליהם את הסדנה, הייתה איזה פסיכולוגית, ואמרה, תראו, אתם צריכים לקבל בארבע שנים הקרובות, 3 או 4 החלטות שבעצם כל אחת מהן מצדיקה עשור נפרד. אתם צריכים להחליט מה אתם לומדים, מקצוע בחיים, זה חשוב מאוד, עם מי אתם מתחתנים ואיפה אתם גרים. שכל החלטה היה ראוי להקדיש לעשור. מה ללמוד, מה זה. והיא אמרה, תדעו לכם, שהיא הראתה להם מחקרים הוכח, שמי שמקבל את כל ההחלטות האלו בארבע שנים האלו מצליח. ומי שמנסה לפרק אותו, נגיד, קודם כל אני אגמור את הלימודים. אחרי זה אני אחליט איפה אני אגור. ואז רק אני אמצא אישה, זה נמרח והוא לא מספיק. יש, אומרת, יש, אמרה להם, יש ברכה מיוחדת בגיל הזה. יש כוחות מיוחדים, יש גמישות, זה שאפשר לעשות את כל הג'אגלינג הזה ולהצליח. ככה היא מדהים, נכון? זה זמן כזה בחיים, יש את רצון. את רצון. את, הוא גם, אצל נשים לפחות, הוא מחובר גם לביולוגיה. כלומר, יש זמן שאישה יכולה ללדת. זמן הכי טוב זה מ-20 עד 30, או 18 עד 30, אחרי זה קצת פחות, אחרי זה, בגיל 40 זה כבר נהיה יותר מורכב. בסדר? אז כשמגיע לאדם זמן של גדלות, אל תעדוף אותו. תפתח את הידיים. עכשיו החודש הקדוש ברוך הוא מאיץ לך, מאיץ חלקיקים, וכעבור כמה תחזור לקימה קימה. זה נפלא מאוד הדבר הזה. זה נתקיים ביוסף הצדיק, וזה שברכו בברכת עלי עין. כמו שאמרו, אינשי, לראות עין התגדל, וזה דעית, כל ההתחלות הישועות עם זרה של רחל, ואחר כך תתפשט הישועה על כל ישראל, כציפורים עפות, כנגן, השם צבאות עלינו, אמן ואמן. טוב, את בנימין, אני משאיר לכם שיעורי בית, תראו איזה בבית, חזקו ואמצו, שבת שלום.